הקורבן הזה אין לו כרגע מנויים. אז כתוב שמי ששחט פטור מחטאת, כי הוא שחט ברשות, הוא לא ידע שהקורבן הזה יש בו בעיה. פסחים, דף ה-ג, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים שחטו שלא לאוכליו. מסופר במסכת נדרים, דף מם, על אחד מהתלמידים בבית מדרשו של רבי עקיבא, שיום אחד לא היה בקו הבריאות, והוא נעדר מבית המדרש, ואף אחד מהתלמידים לא הלך לבקר אותו. היחיד שבא לבקר אותו היה רבי עקיבא. הוא ניקה את המקום, סידר את החדר, ולפני שרבי עקיבא יצא, התלמיד, מרוב שהוא קיבל שמחה ותקווה, הוא נהיה בריא. אמר לרבו, איך יתני? יצא רבי עקיבא ודרש, כמה גדולה המצווה של ביקור חולים, שזה עניין של ממש פיקוח נפש, אתה מחיה את הבן אדם. ולהפך, כמובן, כל אחד מבין. כמה מבורכת התופעה של המתנדבים שיוצאים לבתי רפואה, לשמח, לעזור, לאלה שלא נמצאים לגמרי בקו הבריאות, שהשם ישלח לכולם רפואה שלמה במהרה, ואלה שבריאים, שהשם יתמיד את בריאותם, מסמכים אותם, הגדילו לעשות אלה שגם מזכים אותם בדבר מצווה, מביאים להם שופר בראש השנה, ארבעה תמינים בסוכות, מגילה בפורים, והנה מגיע חג הפסח, כשבית מקדש עומד על תילו, רוצים לזכות אותם גם בקורבן פסח. אז אם זה בתי רפואה שנמצאים מחוץ לירושלים, מה אפשר לעשות? אבל אם יש איזה בית רפואה בתוך ירושלים, רוצה, מתנדב, להביא קורבן פסח, בשביל כל אותם אלה שנמצאים בבית הרפואה, להקריב בשבילהם קורבן פסח. הבעיה, שלא כל המחלקות, האלה המאושפזים יכולים בכלל ללעוס כזית מהקורבן פסח. אם הלך אחד המתנדבים ושחט, נאמר בשביל המחלקה של טיפול נמרץ, כאלה אנשים שנמצאים במצב שלא יכולים ללעוס, והלכו, יקריבו קורבן פסח, שחטו שלא לאוכליו, שחטו את הקורבן פסח לשם אחד, שלא יכול, לשם חבורה של כאלה שלא יכולים ללעוס כזית בשר הצלים מהקורבן פסח, אז הקורבן הזה, קורבן פסח פסול, ואם ערב פסח חל להיות בשבת, אז בגלל ששחטו וזה היה שחיטה לא לצורך מצווה, אז סתם עברו על מלאכת שוחט. אז חייב חטאת. שואלת הגמרא פשיטה, מה המשנה באה לחדש? זה הדברים האלה כתובים במשנה, מה החידוש? למה זה לא חידוש? כיוון דהתם, כיוון שבפרק הקודם, פרק תמיד נשחט, בדף סמך א', היה לנו משנה, ששם היה כתוב שאם שוחטים קורבן פסח בשביל כאלה שאין להם מסוגלות ללעוס כזית מהעצלי של הקורבן פסח, אז הקורבן הזה פסול, אז אחר כשהוא שחט את זה בשבת, ברור שהמקריב יהיה חייב. מתרץ את הגמרת הצודק, באמת אין חידוש. רק משום דתן הסייפה, בגלל שבמקרה הבא, במשנה שלנו, כתוב שאם שחטו את הקורבן פסח, אותו מתנדב, חוץ מזה שהיה לו לב טוב, גם היה חכם בחוכמת התורה. והוא ידע שאסור לשחוט קורבן פסח רק בשביל כאלה שלא מסוגלים ואין להם מסוגלות ללעוס כזית מקורבן פסח. לכן הוא כבר את הקורבן פסח שהוא הקריב, הוא עשה בשביל כמה מחלקות יחד. גם כאלה שנמצאים ברוך השם במצב טוב שהם יכולים לאכול בכוחות עצמם, וגם בשביל אלה שלא יכולים, לאוכליו ושלא לאוכליו. אז המשנה בפרק הקודם, באותה משנה כתוב שהקורבן יהיה כשר. בגלל אלה שכן יכולים לאכול. אז בגלל שכאן רצו לכתוב שבמקרה ששחטו את הקורבן פסח, בערב פסח שחל בשבת לשם אוכלה ושלא לאוכלה, שהקורבן הזה יהיה כשר, אז במקרה הזה אותו אדם ששוחט יהיה פטור מקורבן חטאת כי הוא לא חילל שבת, אז תנא רישא חייב, לכן בשביל להשלים את שני המקרים, אומרים גם אם הוא שחט רק לאלה שלא יכולים לאכול קורבן פסח, שאז הקורבן פסול, ואם הוא עשה את זה בשבת הוא יהיה חייב. וענה מפשיטה. שיות הגמרא, מה זה חידוש? זה שהם שוחטים את הקורבן פסח גם בשביל כאלה שיכולים ללעוס כזית של הצלים מהקורבן פסח, וגם בשביל כאלה שלא, שהקורבן הוא כשר, ולכן מי ששחט בשבת, בערב פסח שחל בשבת, לא הלך ועשה מלאכה שאסורה בשבת ולכן הוא יהיה פטור, זה גם כן פשיטה משום דהתם, כי הרי גם את זה כתוב בפרק הקודם, פרק תמיד נשחט. שכתוב שם שהוא שחט את הפסח לשם אוכליו ולשם שלו לאוכליו, הקורבן כשר, אז כמובן שאחה פה במשנה שלנו, אם שהוא עשה את זה בשבת, ודאי שהוא יהיה פטור מחטאת, הוא הרי לא חילל שבת. תרץ את הגמרא, אתה צודק, רק אלא הדאי די דתנא שחטו שלו לשמו בשבת, מכיוון שרצו במשנה שלנו לתת דוגמה, אם שוחטים קורבן פסח בערב פסח שחל בשבת, לא לשם פסח אלא לשם שלמים, וכן אם הוא שוחט שאר קורבנות, כמו קורבן שלמים, קורבן עולה, בערב פסח שחל בשבת, לשם פסח, מה יהיה הדין אז? ושבזה כן יש חידוש כמו שמיד נראה, תנא נמי שלא לאוכליו, בשביל זה הביאו גם את הדוגמה של לאוכליו ושלא לאוכליו, או רק שלא לאוכליו. שואלת הגמרא, נו ומה באמת החידוש כששוחטים קורבן פסח לשם שלמים בערב פסח שחל בשבת, או שלמים שלא לשלמים לשם פסח בערב פסח שחל בשבת, מה החידוש בזה? מה המשנה מחדשת פה? היא גופה למה לי? אומרת הגמרא, החידוש פה הוא גדול מאוד, משום דקבאי לי פלוגי רבי אליעזר ורבי יהושע. רוצה להביא לך את הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, כשאדם שוחט שאר קורבנות, כמו קורבן שלמים, קורבן עולה, בערב פסח שחל בשבת, הוא שחט אותם לשם קורבן פסח, שאז לפי רבי אליעזר הקורבן פסול, ולפי רבי יהושע הקורבן הזה כשר. בשביל החידוש הזה, רצו להביא את כל הדוגמאות האחרות גם כן. בכלל צריך להבין, הרי בשבת, כשאדם עובד קשה, זה לא בדווקא נקרא לעשות מלאכה. כמו שדיברנו בעריכות, בפתיחה למסכת שבת, שבעצם ההגדרה של מלאכה בשבת, זה לא בדווקא לעבוד קשה. זה יכול להיות בן אדם שיעבוד מאוד קשה בשבת, והוא לא חילל שבת. הוא הלך עשה ארגן שבת שלמה לכל המשפחה, טרח, סחב שולחנות, סחב ספסלים, הזיע כל השבת, והוא לא עשה אפילו מלאכה אחת. ויכול להיות בן אדם שישב רגוע, וסך הכל הדליק סיגריה, והוא כבר עשה מלאכה, הוא יכול להיות אפילו חייב מזה סקילה, כן? עד כדי כך, זה להעביר אש, אם היה עדים, היה התראה וכו', זה לא כל כך פשוט להגיע לסקילה, אבל בכל אופן, זה חמור מאוד. אז רואים שלעניין מלאכה בשבת, זה לא קשור פה אם הבן אדם עבד קשה או שהוא לא עבד קשה. האם הוא עשה מלאכה? מלאכת מחשבת, הוא יצר משהו. האם יצר או לא יצר? כמו, הרי, למה אנחנו שובתים בשבת? כי הקדוש ברוך הוא ששת ימים ברא את השמיים ואת הארץ, בימי השביעי הקדוש ברוך הוא שבת. מה, הקדוש ברוך הוא כאילו הפסיק לעבוד קשה? כאילו שבששת ימים שהוא עשה את העולם, הוא עבד קשה. גם אז הוא הרי, באות ה' הוא יצר את כל העולם, באמירה, בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא לא עבד, הוא לא התאמץ כביכול, אלא יצר. אסור לנו לייצר בשבת, זה הנקודה. אז אם כן, כל הבעיה זה רק לייצר, אבל כאן כשאתה מקלקל סתם קלקול, זה לא נקרא מלאכה בשבת בדרך כלל, אלא אם כן, צריך לדעת את הכללים כמובן. אז כאן שואל, אמר רבונה בר חיננה, יש לי קושייה, הוא אומר לבן שלו לברי, יש לי קושייה שמאוד מאוד מציקה לי, ואני מבקש ממך, כי אז לת לקמי דרבי זריקה, אני יודע שאתה עכשיו הולך לחכם הגדול רבי זריקה, אני מבקש ממך, תשאל אותו את השאלה הזאת. אני לא מבין. באים הנה, תשאל אותו את השאלה הזאת, אני לא מבין. לדברי האומר, מקלקל בחבורה פטור. יש הרי ויכוח בין החכמים, בכלל, כמו שאנחנו אמרנו, אדם שלא ייצר שום דבר, זה לא נקרא מלאכה. בדרך כלל הוא לא יהיה גם חייב בשבת, חטאת אם הוא עשה את זה בשוגג. רק אם הוא מייצר משהו. אז אתה מאדם שמקלקל פטור. חוץ, יש דעה שצוברת, חוץ מאדם שחובל, או אדם שמבעיר אש, שאפילו אם הוא מקלקל הוא יהיה חייב, אבל יש דעה שאומרת שאפילו חובל, כמו פה ששוחט, הוא בעצם חובל. אם הוא לא תיקן כלום, הוא לא עשה מלאכה, הוא יהיה פטור מחטאת. אז נשאלת השאלה, כששוחטים קורבן והקורבן פסול, בעצם סתם קלקלנו. אז למה להגיד שאם הקורבן פסול, אז חייבים? בעצם זו שאלה שמערערת את כל היציבות של המשנה, לכאורה, כן? מה זאת אומרת? למה שבן אדם ששחט קורבן והקורבן פסול, אתה אומר שהוא חייב חטאת? שזה דבר שכאן הולך לאורך כל הדרך. למה שיהיה חייב חטאת? הוא רק קלקל. לפי הדעה שסוברת שמקלקל, אפילו בחבורה יהיה פטור. אז נשאלת השאלה. פה כתוב שאם שחט קורבן והקורבן פסול, יהיה חייב אם הוא עשה את זה בשבת. שחטו שלא לאוכליו למשל. למה הוא חייב? מה תיקן? זה השאלה שתשאל אותו. באמת הלך, שאל את רבי זריקה, ורבי זריקה ענה לו תשובה. תיקן שאם עלו לא ירדו. אם הקורבנות ששחטו אותם, כמו שאמרנו בדוגמה פה, שלא לאוכליו, כמו אותו קורבן ששחטו לשם מחלקה של טיפול נמרץ, ששם ישלח לכולם רפואה שלמה, שחטו בשבילהם את הקורבן פסח, אז הקורבן הזה פסול, נכון? אז לא מעלים את זה על גבי המזבח. אבל אם העלו את הקורבן על גבי המזבח, האם צריך להוריד את זה משם? מה אתה מקטיר פה דבר שהוא פסול? אז יש בזה כלל. במסכת רש"י פה מביא, מסכת זבחים, דף סמך דלד. מובא כלל מאוד ברור בעניין הזה. אותם קורבנות שהיה בהם פסול, לפני שבכלל הכניס אותם לעזרה, היה בהם מום. אז בדרך כלל, אם עלו על גבי המזבח, אתה מוריד אותם. מה אתה מביא פה דברים פסולים על גבי המזבח? אבל אם כשהכנסת את הקורבן לעזרה, הוא היה קשר. רק בעזרה עצמה הוא נפסל. כמו במקרה שלנו. שכשהבאת את הטלה של הקורבן פסח לעזרה, היית יכול להגיד, שמה, אני רוצה שהטלה הזה יהיה בשביל אנשים שכן יכולים לאכול את הקורבן פסח. הוא מצידו לא היה בו איזה פסול. מתי נהיה בו הפסול? בזה ששחטו אותו לשם כאלה שלא יכולים לאכול כזית ממנו. אז זה נפסל בעזרה. הכלל הוא שאם הפסול הוא בעזרה, אז אמנם הוא פסול, אבל אם הלכו והעלו בטעות את הבשר על גבי המזבח, אתה לא הולך להוריד את זה מעל גבי המזבח, אלא המזבח מקבל אותו לרצון. אז אם כן, יש פה תיקון מסוים. שאל אותו שאלה אחרת. ניתן לך דוגמה של פסול שהיה לפני שהוא הגיע לעזרה. שאז לכאורה, אם עלה, כן ירד. למשל, שחטו ונמצא בעל מום. המשנה אומרת שהשוחט ששחט את הקורבן פסח הזה שמצאו שהוא בעל מום, הוא יהיה חייב. ומדובר פה כמובן שזה מום שרואים אותו. כי אם זה מום פנימי שלא ראיתי אותו, אז ודאי שהשוחט יהיה פטור כי הוא אנוס, הוא עשה ברשות. הוא לא ידע שהקורבן הזה פסול. אבל מדובר פה על מום שרואים שיש מום. אז אם כן, הוא כבר היה פסול לפני שהוא נכנס לעזרה. אז לכאורה כזה סוג בעל מום, אם עלה על גבי המזבח, מורידים אותו מעל גבי המזבח, כי הפסול שלו היה לפני שהוא נכנס לעזרה. אז אם כן, למה חייב? מה תיקן? הרי אין פה שום תיקון, הרי הקורבן הזה פסול, והוא גם לא מתוקן שאם עלה על המזבח לא ירד, אלא מורידים אותו מעל גבי המזבח, בדרך כלל קורבן שהוא בעל מום, אימורים של קורבן בעל מום. אז מה תיקן? זה סתם קלקול, לא עשיתי פה שום מלאכה, למה אני חייב, למה בן אדם יהיה חייב חטאת? מתרצת הגמרא, אתה צודק. נכון. באמת, אם שוחטים קורבן בעל מום, בכמעט כל המומים, שלא לאוכליו, בשבת, קורבן פסח, באמת הבן אדם הזה יהיה באמת פטור. למה פה הבן אדם יהיה חייב במום הזה? נדבר פה על מום מאוד מאוד מיוחד, מום אחד, רק מום מסוג אחד. איזה מום? תירץ לו, מדובר פה במום של דוקין שבעין. מום מסוים שיש לו בעין, דוקין שבעין. רש"י אומר שזה מלשון או גיבן או דק שכתוב לגבי המומים, או תבלול בעינו, והוא מביא בלעז, זה טליה, מבארים שטליה הכוונה קרום דק על העין, קרום דק על העין, כמו הנותק הדוק שמיים. קיצור, אם יש לקורבן פסח בעין קרום דק, זה מום שונה משאר המומים. לא כמו איזה יבלת או שחסר לו, שהרגל נחתכה לו או דברים מהסוג הזה. זה מום הכי קל מבין המומים. שעל זה אמר רבי עקיבא. שעל זה אמר רבי עקיבא, עלי בדי רבי עקיבא דאמר, אם עלו, לא ירדו. מה הסיבה באמת שהמום הזה הוא הכי קל? כי זה לא חסרון איבר. ובעופות למשל, זה בכלל לא נקרא מום. עוף, קורבן עוף, שיש בו את ה... איך קראנו לזה? דוקין שבעין, הוא קשר לקורבן. ולכן, גבי בהמה, אמנם זה נקרא מום, אבל מכיוון שזה לא חסרון איבר, אז זה, אם עלו, לא ירדו. שאל אותו, בסדר, הבנתי. אבל יש מקרה נוסף, שחטו ונמצא טריפה בסתר. טריפה זה לא יכול להיות דוקין שבעין, טריפה זה מום יותר משמעותי. אז אם זה היה טריפה בסתר, אתה אומר, תשמע, בן אדם לא ידע. היה פה למשל, הריאה של הבהמה נקבע. אז אתה אומר, בסדר, הוא לא אשם, איך הוא ידע? הוא לא ידע מדבר כזה. אז הוא שחט את הקורבן, אז בגלל שזה הוא יהיה פטור מקורבן חטאת, אפילו שעושה את זה בשבת. מה אני מדייק מפה? למה כתוב דווקא בסתר? בגלוי. אם היה מום בגלוי, למשל נחתך לו הרגל מחלק ברגל שהופך את הקורבן להיות, את הבהמה ממש להיות טרפה, כמו שרבנו חננאל מביא את הדוגמה הזאת, אז הוא רואה שהבהמה היא טרפה. למה הוא בכל זאת שחט אותה? אז הוא אשם בזה, הוא יהיה חייב חטאת. שאלת השאלה למה? מה תיקן? איזה מלאכה הוא עשה? הוא סתם קלקל. זה שהוא שחט את הבהמה הזאת, הוא סתם עשה קלקול, לפי הדעה איך שקראנו לזה. מקלקל בחבורה פטור. מה הוא עשה פה? הוא רק קלקל, למה הוא חייב? מה תיקן? מתרץ את הגמרא, אתה יודע מה הוא תיקן? הרי, אתה מדבר פה על טריפה, נכון? אתה יודע שטריפה, אם היא מתה מעצמה, סתם ככה, היא נהיית נבלה. ואם שוחטים אותה, שחיטה כשרה, היא נהיית טריפה. מה ההבדל בין נבלה לבין טריפה? ההבדל ביניהם הוא... יש הבדל ביניהם, מה ההבדל? נבלה, הבשר מתמה. כזית בשר נבלה מתמה. אבל טריפה, אם שחטו אותה כדת וכדין, רק מה זה טריפה? היה בה איזה מום שבשביל זה היא לא יכולה לחיות הרבה זמן. אם שחטו אותה כדת וכדין, אמנם אסור לאכול ממנה, אבל היא לא מתמה. אז הרווחנו על ידי השחיטה ששחטנו את הטריפה הזאת, שהיא לא תהיה נבלה. אם הייתה מתה בלי שחיטה, היא הייתה הופכת להיות נבלה והייתה מתמה. עכשיו היא לא מתמה, אז יש פה תיקון, בשביל זה חייב. מתקיף לרבינה. יש לי קושייה אחרת. עד איתניה, זה כבר לא משנה, זה לא המשנה שלנו, זה קושייה על ברייתא. השוחט חטאת בשבת, קורבן חטאת, לא דוחה שבת, הקורבנות חטאות הרגילות, שבן אדם פרטי צריך להביא על העבירות שהוא עשה. הוא שחט את זה בשבת, בחוץ, מחוץ לעזרה, והוא שחט את הקורבן הזה חלילה לעבודה זרה, חייב עליה שלוש חטאות על זה שהוא שחט באיסור בשבת, על זה שהוא שחט מחוץ לעזרה, שחיטי חוץ, אסור לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה, ועל זה שהוא שחט לשם עבודה זרה. אני רוצה לשאול על המקרה הראשון. הוא שחט בשבת, אז הוא חייב על זה חטאת? מה תיקן? להציל אותו מידי טומאת נבלה? התאומה שיש לו עכשיו תאומה הרבה יותר חמורה מתאומת נבלה. הוא שחט את זה לעבודה זרה. אתה יודע מה, איזה תאומה יש לקורבן שהקריבו לעבודה זרה? סתם ככה, נבלה מתאמה רק אם נוגעים בה, אם מרימים אותה. עבודה זרה, קורבן שהקריבו לעבודה זרה, מתאמה את כל האוהל. זאת אומרת, אם יש את הקורבן של עבודה זרה באיזה חדר, כל מה שבחדר נתמה. נו, אז מה תיקן? בזה שהוא שחט בשבת. כלום! נשאר בה עדיין הטומאה. אז מה הוא תיקן? אז למה הוא חייב? אם הוא לא תיקן כלום, אז לפי הדעה שמקלקל בחבורה, אחד שחט שעושה חבורה ורק מקלקל בזה, הוא לא יהיה חייב חטאת, אז למה פה יהיה חייב? ענה לו, אמר רב אווירא, גם כאן הוא תיקן. במה הוא תיקן? שמוציאו מידי עבר מן החי. שזה כבר, שאם מישהו יאכל מהבשר, של הבהמה הזאת, אז זה לא נחשב שהוא אכל עבר מן החי. אבל יהודי בכל מקרה אסור לאכול את הבשר הזה. מה זה? זה תקרובת עבודה זרה. אבל אדם שהוא לא יהודי, אחד מהצאצאים של נוח, בן נוח, סתם נוכרי. נוכרי, מותר לו לאכול מהבשר של הבהמה הזאת. אבל זה בתנאי שהבהמה הזאת נשחטה. אבל אם היא לא הייתה נשחטה, היא לא הייתה נשחטת, אז הבהמה הזאת הייתה עדיין בחיים, ואם היה הולך בן נוח, חותך חתיכה מהבהמה הזאת בחייה, היה עובר משום עבר מן החי, שזה גם אסור לבני נוח, גם לנוכרים אסור לאכול מבשר של בהמה כשעדיין בחיים. זה ששחטו את הבהמה הזאת, אמנם שחטו אותה במסכנה הבהמה הזאת, מה זה, לעבודה זרה, חילול שבת, חטאת מחוץ לעזרה, מה לא עשו איתה? אבל עדיין, זה כבר לא עבר מן החי, אז אם נוכרי אוכל מנה, הוא לא יהיה חייב משום עבר מן החי, אז זה התיקון. במשנה למדנו שאם באו והביאו קורבן לבית המקדש, קורבן פסח, בערב פסח שחל בשבת, קורבן בסדר, שחטו, ואחרי ששחטו את הקורבן הזה, פתאום נודע שהקורבן הזה מסכן, אף אחד לא מנוי עליו. היו מנויים שנמנו עליו, חבורה שלמה שנמנו שזה היה קורבן פסח שלהם, וכולם עזבו את הקורבן הזה ונמנו על קורבן אחר. אז הקורבן הזה פסול. או שבסוף נמצא שכולם מתו, כל בני החבורה, היה לו עלינו איזה מקרה טרגי, או שהיה איזשהו תומת אוהל שם וכולם נטמעו כל החבורה, אז הכהן לא אשם. או כל פנים, ששחט את הקורבן פסח, עשה פה שחט ברשות, לכן הוא פטור מחטאת. עכשיו, צריך להבין, בדברי המשנה, נקודה אחת שזה אנחנו נעסוק בנקודה הזאת, עד סוף הפרק, עד סוף השיעור, בעזרת השם. הנקודה פה היא, הרי קורבן פסח, שהבעלים, בוא נגיד הכהן כן היה יודע, זה שהקריב את הקורבן פסח ידע שהבעלים עזבו את הקורבן הזה. בעצם, מה המצב של הקורבן הזה, הקדישו אותו לפסח וכל המנויים משכו את ידיהם, עזבו את הקורבן הזה, הלכו נמנו על קורבן אחר. מה הדין של הקורבן פסח הזה? מה עושים איתו? יש דין, מותר הפסח קרב שלמים. זאת אומרת, הוא ברגע שהקורבן הזה כבר לא ראוי לפסח, אז הוא אוטומטי כבר מיועד להיות קורבן שלמים. עכשיו יש שתי אפשרויות. איך אני מקריב אותו? איך אני הופך אותו לשלמים? אפשרות ראשונה, עצם זה שהוא כבר לא ראוי לפסח, הוא לבד נהיה שלמים. זאת אומרת, לא צריך לעקור. לא צריך לעקור שם פסח ממנו. לא באי יקירה זה נקרא, לא צריך לעקור ממנו שם פסח. עצם זה שהוא כבר לא ראוי לפסח, הוא הופך להיות שלמים. אם תשחט אותו לשם שלמים, הוא יהיה קשר לשלמים. יש אפשרות שנייה להגיד, שמע, נכון שהוא מיועד כעת לשלמים, אבל צריך לעקור ממנו שם פסח ולהפוך אותו לשלמים. זה שתי אפשרויות, וזה בעצם הנושא שלנו מפה ועד סוף הפרק. האם כשיש לי קורבן שהיה מיועד לקורבן אחד, והוא כבר לא ראוי לו אותו קורבן, אלא הוא ראוי לקורבן אחר, האם צריך לעקור ממנו את השם של הקורבן הראשון ולהעביר אותו לשם הקורבן השני, או שעצם זה שהוא כבר לא ראוי לקורבן הראשון, לא צריך עקירה והוא כבר הופך להיות כמו הקורבן השני. מביאה הגמרא, אמר רב הונה, אמר את ההלכה הזאת בשם רב. אז נזכור, יש דברי רב הונה בשם רב. הוא המתמודד הראשי, אחד מהמתמודדים הראשיים בסוגיה הזאת. רב הונה בשם רב. אשם. אדם חייב קורבן אשם, זה יכול להיות מגוון של סיבות. אבל כמו קורבן חטאת, יכול להיות מאדם חייב קורבן אשם בשביל מקרים מסוימים, לא נכנס כרגע למה הסיבה. אדם הפריש קורבן אשם, אבל אחת מתוך שתי סיבות, האשם הזה כבר לא ראוי להיות קורבן אשם, אי אפשר להקריב אותו. או בגלל שזה שהפריש אותו, שנזכה לחיים ארוכים, הסתלק מן העולם, או מכיוון שהוא הביא קורבן אחר במקום. הקדיש קורבן אשם אחד, בסוף הוא הקדיש קורבן אשם אחר. הקורבן אשם הראשון, אי אפשר כבר להקריב אותו לשם אשם. מה עושים איתו? כעת הוא עובר מלהיות אשם להיות קורבן עולה. אבל יש פה תהליך. קודם כל, אתה שולח אותו לאחו, למראה. ממתין שיהיה בו מום. כשיהיה בו מום, אתה פודה אותו בכסף. אתה לוקח כסף, אתה אומר, הקדושה של האשם תעבור לכסף. הקדושה של הקורבן תעבור לכסף. הכסף הזה מתקדש בקדושת עולה, כי האשם שמתו, התכפרו בעליו, צריך להביא בדמיו קורבן עולה, הכסף הזה יש לו קדושת עולה, אתה קונה איזה בהמה, ומקריב אותה לקורבן עולה. קורבן עולה, יש דעת, דעת של תנא קמא, שמביאים עולה של עולה ציבור, שבזמן שאין הרבה קורבנות בבית המקדש, המזבח לא יהיה בטל, אז מביאים כל מיני קורבנות להקריב על גבי המזבח, קורבנות ציבור, תביא את זה בשביל הקורבן עולה הזה. אתה פשוט מאוד, יש קופות מיוחדות בעזרה, אתה מכניס את הכסף הזה לתוך אחת הקופות, והכהנים הממונים כבר קונים בזה קורבנות עולה, מתי שצריך בשביל שהזמנים ככה שאנשים לא באים לבית המקדש, יש מזג אוויר מאוד מאוד קשה או דברים מהסוג הזה, אז הם מקריבים את הקורבנות עולה, עולה ציבור האלה על גבי המזבח. עכשיו, בעצם, הקורבן אשם הזה ניתק כבר לראייה. זאת אומרת, מדובר פה שכבר לקחו את הבהמה, שלחו אותה כבר למראה. היא כבר כרגע עברה את השלב הראשון. היא כבר לא ממש קורבן אשם רגיל, כבר ניתקו אותה, כבר שמו אותה במראה. ושחטו סתם, לקחו אותה מהמראה ושחטו אותה בבית המקדש, בלי כוונה מיוחדת לשם אשם או לשם עולה, כשר לעולה. למה? כי הוא הרי אמור בסוף להיות עולה, לא צריך לעקור אותו משם השם בשביל שהוא יהיה עולה. אלא הוא הופך להיות, הוא כבר עכשיו עולה. רק מה? אנחנו בשביל כמה, בשביל סיבות שתכף הגמרא תסביר למה, אנחנו לא מקריבים אותו ככה לעולה, אלא אנחנו מחכים שהוא יהיה בו מום ונבדה אותו ונקנה בהמה אחרת ואותה נקריב לשם עולה, אבל הוא כשר, כשר לעולה. אלמא כסבר רב לא בעיה קירה. אתה רואה שהוא לא צריך לעקור את שם אשם ממנו ולהפוך אותו לעולה כדי שהוא יהיה כשר לעולה. עצם זה ששחטת אותו סתם, הוא כבר, זאת אומרת, הוא כבר, המצב הרגיל שלו הוא הפך להיות במציאות של קורבן עולה. אז זה באמת המסקנה שהגמרא נשארת עד הסוף, שלפי דעתו של רב הונא בשם רב, כשיש קורבן שהוא היה קורבן אחד והוא הופך להיות קורבן אחר, כמו כאן שקורבן אשם מתבטא להיות עולה, או כמו קורבן פסח שמותר הפסח קרב שלמים, לא צריך לעקור אותו משם הקורבן הראשון כדי ולהפוך אותו לקורבן מהסוג השני, הוא אוטומטי הופך להיות מהסוג הקורבן השני. שואלת הגמרא, אם קורבן אשם, שהוא כבר לא ראוי לאשם, אלא הוא ראוי עכשיו רק להיות קורבן עולה, אם שחטו אותו סתם הוא קשר לשם עולה, אפילו שהוא לא עבר את התהליך, ששלחו אותו למראה, נהיה בו מום, פדו אותו על כסף, ובכסף קנו עולה, אז כי לא ניתק נמי. למה רב מדבר רק כשהיה קורבן אשם שכבר לא ראוי לאשם, ושלחו אותו למראה, שיהיה בו מום, והחזירו אותו מהמראה לבית המקדש, והקריבו אותו סתם, אז הוא יהיה כשר לעולה. שואל שאלה אחרת, אם סתם היה קורבן אשם שכבר לא ראוי לקורבן אשם, אלא הוא צריך לעבור את התהליך ולהיות בסוף קורבן עולה. ולא שלחו אותו למראה, סתם שחטו אותו בעזרה, סתם. למה שלא יהיה כשר לעולה? אשם שכבר לא טוב לאשם, אלא אמור לעבור את כל התהליך של יראה עד שיהיה בו מום, ואז יפדו אותו ובכסף יקנו קורבן עולה. אז זה לכתחילה, אבל אם לא עשו את זה, אלא פשוט שחטו אותו סתם, בוא תגיד לפי דעתו של רב שהוא יהיה כשר לעולה, כי הרי לפי דעתו לא צריך לעקור שם אשם ממנו ולהעביר אותו לשם עולה כדי שהוא יהיה כשר לעולה. מתרצת הגמרא, אתה צודק, זה מה שהיה אמור להיות. זה היה אמור להיות כשר, הקורבן הזה ששחטו אותו סתם, הקורבן שהיה אשם, ששחטו אותו סתם היה צריך להיות כשר לעולה, אפילו אם שחטו אותו מיד, לפני ששלחו אותו למראה. הסיבה שרב, שחכמים, לפי דעתו של רב, חכמים פסלו את הקורבן אשם הזה, אם הוא לא יצא למראה, אלא שחטו אותו סתם לפני שהוא יצא למראה, גזרה לאחר כפרה, עתו לפני כפרה. גזרו על הקורבן הזה, למרות שמדברים פה על קורבן, שהבעלים או שהם מתו, או שכבר התכפרו בקורבן אשם אחר, אז אם כן, האשם הזה באמת מיועד לעולה, גזרו על האשם הזה, שהוא לא יהיה קשר כששוחטים אותו סתם, שהוא לא יהיה קשר לשם עולה, כדי שלא יבואו להכשיר כזה אשם, שהבעלים, נאמר, הביאו שתי אשמות, ואפילו עוד לא הקריבו אשם אחד, והוא לא התכפר על ידי אשם אחד, הלכו ולקחו את האשם השני והקריבו אותו לשם עולה. כדי שלא יגידו שהאשם הזה שהקריבו לשם עולה יהיה כשר, כי הרי בפועל אי אפשר להקריב את שתי האשמות. אז אחד מהם יהיה לאשם השני יהיה לשם עולה. אז מה תגיד שכבר עכשיו זה יהיה כשר לעולה? זה לא נכון. רק אחרי שהתכפרו בעליו באשם אחד, אז האשם השני הופך להיות ראוי לעולה. ורק אז אם שחטו אותו מיד סתם הוא הופך להיות כשר לעולה. בשביל שלא יבואו לטעות שגם לפני ששחטו את הקורבן האשם הראשון, גם אז האשם השני כשר לעולה, כששוחטים אותו לשם עולה, שזה תיקן רב, שזה יעבור את התהליך הזה, שלפחות ייקחו את האשם וישלחו אותו למראה, אחרי שהוא היה במראה, אם שחטו אותו, אחרי זה יביא אותו לבית המקדש, שחטו אותו סתם, אז באמת הוא יהיה כשר לעולה. ומנה תאמרה, איפה מצאת שבאמת גוזרים כזאת גזרה, לפני כפרה, אחרי כפרה? דתנן, אשם שעליו אנחנו מדברים, או שמתו בעליו, או שנתכפרו בעליו, אז התהליך הרגיל, מה שצריך לעשות איתו, יראה, שולחים אותו למראה, ניתק לראייה זה נקרא, עד מתי? עד שיסתאב, הכוונה עד שיהיה בו מום, ואחרי שנהיה בו מום, ימחר, הכוונה פודים אותו, בכסף, ויפלו דמיו לנדבה, לפי הנתנה הראשון, הכסף הזה, מה שאתה מקבל, שפדית, אתה שם אותו בקופה מיוחדת שהייתה בעזרה, שופר זה היה נקרא, ששם היו כולם מכניסים את הסוג של כספים, כשהגזברים היו לוקחים משם את הכסף, היו קונים עם זה עולות לאותם זמנים שהמזבח לא כל כך היה הרבה קורבנות, כמו כשיש מזג אוויר סוער במיוחד, היה כל מיני סיבות שלא היו, לפעמים לא היו הרבה קורבנות על המזבח, אז היו לוקחים את העולות ציבור האלה, לזה זה היה מיועד. רבי אליעזר אומר, כתוב כחטאת כעשם, חטאת שמתו או התכפרו בעליה, תמות, גורמים לה למיתה. אז ככה גם, קורבן אשם במקרה כזה ימות, רבי יהושע אומר, עם אחר, כמו שאמרנו לפי הדעה של התנא הראשון, וגם הוא יביא בדמיו עולה, רק במשהו חולק על התנא הראשון, שהתנא הראשון סובר שהעולה שיביאו יהיה עולה ציבור, קיץ המזבח, דיינו שקונים איזה קורבנות בשביל להקריב מתי שאף אחד לא מביא קורבן. אבל לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יהושע, זה קורבן פרטי של בעל האשם, שבמקום להביא אשם הוא מביא עכשיו עולה. שזה כמה הבדלים. למשל שהבעלים צריך לסמוך את ידיו על הקורבן עולה של עצמו, אבל אם זה קורבן עולה ציבור, לא צריך. אבל מדייק את הגמרא, רק בדמיו אין. אתה מחכה שיהיה לך פה את הכסף שפדית בו את האשם עם המום, ובכסף הזה אתה מביא קורבן עולה, אבל גופו לא. אתה לא יכול את האשם עצמו להקריב אותו כעולה. למה? דגזר לאחר כפרה, עתו לפני כפרה. יש חכמים גזרו שאם יתירו להקריב אשם שמתכפרו בעליו או שמתו, יתירו להקריב אותו לשם עולה, אז יבואו להקריב קורבן אשם לשם עולה, גם אם לא יתכפרו עדיין בעליו באשם אחר. וזה ואז ודאי שהקורבן הזה לא קשר לעולה. שמע מן הרואים שבאמת גוזרים לפני כפרה, כדי שלא יבואו לפני כפרה להקריב לשם עולה, גוזרים גם אחרי כפרה שלא יבואו להקריב לשם עולה. אגב, לפני כפרה ואחרי כפרה זה כמובן, לפני שהוא כבר יתכפר באשם אחר, או לפני שהוא מת, או אחרי שהוא כבר יתכפר באשם אחר, שאז ודאי שהקורבן אשם שלו כבר מיועד לעולה. טוב, אז אם כן, בעצם מה שנשאר לנו כאן, זה נאמר דבר אחד. דעתו של רב, רב הונה בשם רב, שאומר שקורבן שהיה מיועד לקורבן אחד, נאמר לקורבן אשם, והוא כבר לא כבר ראוי לאותו קורבן, אלא הוא כבר עכשיו נהיה ראוי לקורבן סוג אחר, כמו במקרה שלנו שהוא מיועד להיות קורבן עולה, אז לא צריך לעקור ממנו שם אשם ולתת לו שם עולה, אלא אפילו סתם הוא כבר מיועד לשם עולה. אם שחתו סתם קשר לעולה. לא צריך עקירה. לפי דעתו של רב, לא צריך עקירה. זה במילים קצרות. עכשיו, את הדברים האלה הבאנו אחרי שהבאנו את הציטוט מתוך דברי המשנה. עכשיו הגמרא מביאה שוב פעם את אותו ציטוט. איתיבי רב חיסדה לרב הונה, שהוא אמר בשם רב שלא צריך עקירה. משנה שלנו כתוב, שאם שחתו לקורבן פסח, ואחרי ששחתו נודע שמשכו בעלים את ידם. ומה שבטוח אבל, שהקורבן הזה פסול. הוא פסול. מה עושים עם קורבן פסול? אז ככה, יש שני סוגי פסולים. יש פסול שהקורבן גופו פסול. ואז ישר הוא הולך לשריפה. אתה שורף אותו, הוא פסול. יש קורבן שהפסול שלו הוא מחמד דבר אחר. הבעלים נטמעו, כל מיני סיבות צדדיות, לא בגופו של הקורבן. ואז אתה לא יכול לשרוף את הקורבן, כסור, יש איסור לשרוף סתם קודשים. אתה צריך לחכות שיעבור עליו לילה, ואז הוא יהיה פסול, זה נקרא פסול לינה, שזה באמת פסול בגופו, ואז אתה יכול לשרוף אותו. עכשיו, נשאל את השאלה פה. קורבן פסח, שהבעלים שלו משכו את ידם מהקורבן, הם נמנו על קורבן אחר, זאת אומרת הקורבן הזה פסול, איזה פסול יש לו? פסול שישרף מיד או לא? שבת ודאי שלא ישרף מיד, כי אתה לא, אסור לך לשרוף בשבת קודשים, אבל מה יהיה אם הקורבן פסח הזה נשחט בימות החול? ותנאי עלה, על המשנה שלנו נשנתה ברייתא, אם בחול שחטו קורבן פסח, שהתברר שלפני כן כבר נמנו משכו בעליו את ידיהם ממנו, והקורבן פסח הזה אין לו כרגע שום חבורה שמנויה עליו, יישרף מיד. זאת אומרת שזה פסול לגוף. זה הוא עצמו פסול, זה לא איזה פסול צדדי. עכשיו, למה זה פסול לגוף? למה הוא פסול? יש לי כאן שתי אפשרויות. אי אמרת בשלמה, שאומנם הוא מיועד להיות קורבן שלמים, כי מותר הפסח קרב שלמים, הוא לא קשר לפסח. אתה יודע, אם כן, הכהן היה לפני כן שואל, רגע, הבעלים עדיין מנויים עליו? והיום הוא לא, הבעלים כבר לא מנויים עליו. אז הפסח הזה כבר לא ראוי לפסח. טוב, אז מה עושים איתו? הוא מיועד להיות קורבן שלמים. הבנתי. יש פה פסח שמיועד להיות שלמים. צריך חקירה או לא צריך חקירה? צריך לעקור ממנו שם פסח. כששוחטים אותו, פה הרי לא שחטו אותו לשם שלמי. אבל לא, השוחט לא ידע, לא שמשכו בעלים את ידיהם ולא שום דבר. הוא שחט את הקורבן הזה סתם. לא היה פה איזה עקירה משם פסח לשם שלמי. עכשיו נשאלת השאלה, אם באמת זה נכון, דבריו של רב שלא צריך חקירה, זאת אומרת, יוצא שבעצם הוא שחט את זה לשם שלמי. כשאני שוחט שלמים בערב פסח, מה פסול יש פה? כי זה אחרי תמיד של בין הארבעים. התורה אומרת, עליה, על קורבן תמיד של שחר, אשלם כל הקורבנות כולם. תשלים את כל הקורבנות עליה, חלבי השלמים, דורשים עליה, אשלם כל הקורבנות כולם. בכל אופן, יש מצווה מהתורה לא להקריב שום קורבן אחרי תמיד של בין הארבעים. עכשיו, קורבן פסח קרב אחרי תמיד של בין הארבעים. מה אתה מקריב פה קורבן שלמים? הרי הוא מיועד לקורבן שלמים, כי הרי לא צריך לעקור אותו משם פסח. הוא כבר עכשיו שלמים. הבנתי, אז עבר על מצוות עשה. זה פסול בגופו? מה פתאום? זה פסול צדדי, כי הוא עבר על מצוות עשה בזה שהוא הקריב שלמים אחרי תמיד של בין הארבעים. למה אתה אומר שפסח שכל הבעלים משכו את ידיהם ממנו, ועכשיו הוא פסח שאין לו בעלים, ושחטו אותו בכל זאת, הוא נחשב פסול הגוף, למה? כנראה שהוא קורבן פסח עדיין. הוא לא הפך להיות קורבן שלמים. היא אמרת, אם תגיד ככה, בשלמה, שמה? שהוא עדיין נשאר פסח, עד שעוקרים אותו משם פסח לשלמים, באי הקירה, אז היי, קורבן פסח הוא. עד שלא עקרת ממנו שם פסח, אז הבעלים נמנו ממנו, הוא נשאר פסח. ומה הקורבן הזה? כיוון דילת לי בעלים, כי אין לו בעלים לקורבן פסח הזה, הבלי פסולו בגופו, כי הוא נשחט שלא למנויו. לכן, אמתו לאחי יישרף מיד, כי יש לו פסולו בגופו. אלא היא אמרת לו, באי הקירה, אם זה נכונים הם דבריו של רב, רבונה בשם רב, שלא צריך הקירה, אלא הוא כבר הפך להיות שלמים. מרי שאהב אלי שלמים. ברגע שבעלים משכו את ידיהם מהקורבן הזה, הוא כבר לא פסח, הוא כבר הפך להיות בסתם לשלמים. זאת אומרת שהכהן הזה, הכהן או לא משנה מי, שחט פה שלמים. פסולו משומי. למה הקורבן הזה פסול? משום דבר אחר, לא בגלל פסולו בגופו. אתה יודע למה? שחית לאחר תמיד שבין הארבעים. הוא עבר פה על מצוות עשה שהוא שחט את הקורבן שלמים אחרי ששחטו כבר את התמיד שבין הארבעים. אם זה לא פסולו בגופו, איך יישרף מיד? עיבור צורה בהם. מה זה עיבור צורה? לשנות את הצורה שלו, דיינו איך אתה משנה לו את הצורה הרוחנית שלו, שאתה פוסל אותו על ידי שאתה נותן לו לחכות לילה שלם, הוא נפסל בלינה, ואז אתה יכול לשרוף אותו. נתניה, ברייתא מפורשת, שאם יש לו פסול, שזה לא פסולו בגופו, אלא עברו פה מצוות עשה, שלא הקריבו אותו לפני תמיד שבין הארבעים, אז צריך לחכות שיהיה לו עיבור צורה, זה נקרא, דיינו שיחכו עד, שיעבור עליו לילה, ואז הוא ודאי יהיה פסולו בגופו, ורק אז יהיה מותר לשרוף אותו. זה הכלל, כל שפסולו בגופו, רק אז יישרף מיד. אבל אם הפסול הוא בגלל דבר אחר, למשל, בדם, שחטו את הקורבן, כל הדם נשפך, עכשיו אתה לא יכול לזרוק את הדם, לזרוק את הדם על גבי המזבח. ובבעלים, כמו פה, מתו בעליו, נטמאו, אחרי שכבר זרקו את הדם של הקורבן, הפסח הזה קשר, רק אין לך מי שיוכל אותו. או, אז במקרים האלה, תעובר צורתו, קודם כל תחכה שיעבור עליו לילה, והוא ייפסל בלינה, ורק אז יצא לבית השריפה. אבל פה, הרי, אחת מתוך שתי האפשרויות, אם נכונים דבריו של רבונה בשם רב, שהקורבן פסח, ברגע שמשכו את ידי הבעלים ממנו, הוא מיועד להיות עולה, לא צריך עקירה, הוא מיועד להיות שלמים, סליחה, לא צריך ממנו עקירה, אלא הוא שלמים, אז למה אם שחטו אותו, מותר לשרוף אותו בחול מיד? הרי שלמים ששחטו אותם, שחטו קורבן שלמים, מה הפסול פה? ששחטו אותו אחרי תמיד שבין הארבעים? זה לא פסולו בגופות, תחכה שיעבור עליו לילה, ואז אז תוכל לשרוף אותו. מזה שאנחנו רואים, אפשר לשרוף אותו מיד, זאת ההוכחה שהקורבן הזה הוא עדיין פסח. הוא עדיין פסח, ששחטו אותו שלא למנויו, לכן זה פסול הגוף, אז אתה רואה מפה שאתה לא עוקר ממנו שם פסח, למרות שהוא מיועד להיות קורבן שלמים, הוא עדיין לא הופך להיות קורבן שלמים, אז קשה על דבריו של רב. אז הגמרא מנסה באמת לרדת, שכאילו רב ירד ממה שהוא אמר, אלא לא תהי משחתו סתם כשר לשם עולה, אלא אי משחתו לשום עולה כשר לשם עולה, עד מבאי יקירה. זאת אומרת, במילים אחרות, נאמר, לא, במקום שרבונה בשם רב יחזור בו, אנחנו נפרש את דבריו אחרת, ובאמת נגיד שלפי דבריו של רבונה בשם רב, הוא יתיישר כביכול עם דברי המשנה והברייתא, שבאמת, באמת כן צריך עקירה. ולפי זה איך נבאר את דבריו לעניין קורבן אשם? אז נגיד שהיה קורבן אשם שהתכפרו בעליו בקורבן אחר, בקורבן אשם אחר, או שמתו בעליו, ואז הוא מיועד להיות קורבן עולה, מתי הוא יהיה כשר לעולה? אם שחטו אותו במיוחד לשם עולה, שהיה כן עקירה מאשם לשם עולה, רק אז הוא יהיה כשר לעולה. אבל הגמרא בסוף תחזור בה מזה שחזרנו בנו. לא, באמת הדבריו, כמו שאמרנו בהתחלה, רבונה בשם רב נשאר בדעתו, שלא צריך עקירה. זה היה קורבן מסוג אחד, הוא כבר לא כשר לסוג הזה, והוא עכשיו יהיה כשר לסוג אחר, פסח כשר לשלמים, אשם כשר לעולה, עצם זה שהוא עכשיו כבר ראוי לסוג קורבן אחר, לא צריך עקירה, הוא כבר כאילו נחשב לסוג הקורבן האחר. הגמרא תישאר בזה. ובשביל להגיע לזה, הגמרא מביאה שיש דעה של אמורה, שהוא מפורש אומר שלא צריך עקירה. ולרב חייא בר גמדא, דאמר, שזה משנה, לא נכנס לזה כי זה באמת לא נוגע לענייננו, אבל בכל אופן מדברי המשנה אנחנו רואים מפורש שמדובר, יש קורבן פסח מסוים, שכבר עבר עליו הערב פסח. אם שחטו אותו סתם, הוא לשם פסח. אפילו שהוא כבר לא ראוי, זה כבר לא ערב פסח עכשיו, זה כבר חול המועד פסח, זה כבר לא ראוי להקרבת קורבן פסח, שלא בזמנו, בכל זאת הוא נקרא קורבן פסח, בשביל שהוא יהיה קשר לשלמים, צריך לעקור ממנו שם פסח, ולשחוט אותו במפורש לשם שלמים. סתם ככה מותר הפסח קרב שלמים, אבל שמה במשנה נראה שזה לא נהיה לבד, אלא אתה צריך בצורה יזומה, בצורה, לעשות פעולה ולהקריב אותו לשם שלמים במפורש. ונזריקה מפי החבורה, שבזה כל החבורה של החכמים הסכימו, ואמרי שזה משהו פה לא תקין כביכול, זה לא ייתכן דבר כזה שקורבן פסח, שהוא כבר לא, אי אפשר להקריב אותו לפסח, פסח בשאר ימות השנה זה נקרא, או מותר הפסח, זה כבר לא ראוי כעת לפסח, איך ייתכן שצריך במפורש להקריב אותו לשם שלמים, הרי סתם הפסח עכשיו, שבשאר ימות השנה, סתם ככה הוא אמור להיות שלמים, אז נזריקה מפי החבורה, שם מדובר במקרה מאוד מאוד מסוים, כגון שהיו הבעלים בערב פסח ראשון תמאי מתים, ולכן הם לא יקריבו את הקורבן פסח הזה. עכשיו, הקורבן פסח הזה לא משתנה להיות שלמים, או עדיין נשאר קורבן פסח, על ייאוש, נדחים לפסח שני, יקריבו אותו ביהוד ד' באייר. בשביל זה, מה, אתה רוצה להפוך אותו להיות קורבן שלמים? סתם הוא קורבן פסח. יש לו סבלנות, הוא ימתין עד פסח שני. תקרבת אותו מיוחד לשם שלמים, אז באמת אתה הופך אותו לשלמים. אז צריך הכירה, אבל סתם ככה? קורבן שמיועד לקורבן מסוים, קורבן פסח לדוגמה, וכבר עבר זמנו וכבר לא ראוי לקורבן פסח, הוא מעצמו הופך להיות הקורבן מהסוג השני שהוא ראוי לו, הוא הופך להיות קורבן שלמים. רואים מפה רק איו דבעי עקירה, הבעלמא לא בעי עקירה, דווקא במקרה הזה, שאנחנו רואים שהקורבן פסח הזה בשביל שהוא יהיה קשר לשלמים, צריך לעקור אותו משם פסח לשם שלמים, אבל במקרים אחרים אנחנו רואים מפה שלא צריך עקירה, אלא סתם ככה פסח שבשאר ימות השנה שוחטים אותו סתם הוא קשר לשלמים. מה יקל למימר? מה תוכל להגיד על זה? איך תתרץ את המשנה והברייתא לפי זה שלמדנו, שבזה פתחנו את העמוד, שאם שוחטים קורבן פסח שהבעלים משכו את ידיהם ממנו, הפסול של הקורבן הזה הוא פסולו בגופו, למה? הרי אם הוא לא כשר לפסח, הוא אמור להיות מעצמו קורבן שלמים, אז זה לא פסולו בגופו, כי מה הבעיה להקריב קורבן שלמים בזמן של קורבן פסח, שזה אחרי תמיד של בין הארבעים? בסדר, סך הכל לעבור על מצוות עשה, זה פסול צדדי, זה לא אמור להיות יישרף מיד. אלא, כמו שאמרנו, הגמרא חוזרת בה מבחינה מסוימת, ובאמת מעמידה את דבריו של רבונה בשם רב, וכן פה יש לנו בפירוש דעה נוספת שמצטרפת, רבי חייא בר גמדא. ומצטרפים פה גם כל החבורה לכאורה של החכמים. וכולם מודים שהקורבן שהיה מיועד להיות נאמר פסח, או אשם, לא משנה, אחד משתיהם. והוא כעת הפך להיות קורבן מסוג אחר, הוא ראוי עכשיו להיות, אם זה בפסח ראוי להיות שלמים, אם זה באשם הוא ראוי להיות עולה. גם בלי הכירה, בסתם הוא לקורבן השני שהוא מיועד אליו. אם זה פסח הוא בסתם הופך להיות שלמים, אם זה אשם הוא בסתם הופך להיות עולה. אז אנחנו צריכים להתמודד עם כן, עם דברי הברייתא. בסדר גמור. לפחות נבין איפה אנחנו עומדים. כעת אנחנו עומדים במציאות מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת בכלל. אנחנו עומדים פה במקרה כזה שיש לנו שני מוראים שאומרים שאם יש לך קורבן פסח לשם הדוגמה, שהוא כבר לא ראוי לפסח לשם שלמים, לא צריך לעקור ממנו שם פסח, הוא מעצמו כעת מיועד רק לשלמים. שני מוראים שכך סוברים. ולעומתם יש את דברי הברייתא שאומרת לעניין קורבן פסח שמשכו את בעלים את ידיהם ממנו שאם שחטו אותו סתם זה נחשב פסול בגופו. למה שזה יהיה פסול בגופו אם לא צריך חקירה? זאת אומרת, הופך להיות שלמים. למה שהוא יהיה פסול בגופו? מה הבעיה לשחוט שלמים אחרי תמיד שבין הארבעים? סך הכל מצוות עשה הוא עבר פה, אז זה לא פסולו בגופו. איך יכול להיות שאתה יכול לשרוף אותו מיד? זה השאלה. ואת זה אנחנו נצטרך תרץ. וזה אנחנו באמת נעשה, בעזרת השם, בהצלחה גדולה, עד סוף הפרק שלפנינו. טוב, אלא. אומרת הגמרא, איך נתרץ את הברייתא? הגמרא מנסה לתרץ ודוחה, בסוף נשאר תירוץ אחד. אמר רב הונא ברי דרב יהושע. הכה במאי עסקינן. אתה יודע באיזה מקרה מדובר הברייתא הזאת? למה אנחנו אומרים שהקורבן הזה נפסל פסול הגוף, ואם זה היה בימות החולים אפילו שורפים את הבשר? כי הוא לא ראוי לשלמים. כגון שהפרישו לשם פסח, קודם חצות. זאת אומרת, מה פה, בן אדם מפריש קורבן פסח, הבן אדם הזה הוא זריז, הוא לא חיכה לרגע האחרון להקדיש את הקורבן פסח שלו. כמו שמן הסתם רוב עם ישראל היו עושים. הקדיש כבר את הקורבן פסח מראש, לפני הזמן של הקרבה שלו, לפני חצות של ערב פסח. ומתו בעלים אחר חצות. ואז מה? אבל היא נראה ונדחה. היה את הזמן, מאחרי חצות עד הזמן שהבן אדם, שנזכה לבדל לחיים טובים, נפטר, הקורבן פסח הזה היה ראוי. והכלל הוא כל הנראה ונדחה, הדבר שהיה ראוי והוא נדחה, אינו חוזר ונראה. זה הפסול שיש בו, שהוא נדחה, כי היה ראוי ונדחה. היה זמן מסוים שהיה אפשר להקריב אותו לשם קורבן פסח, ואחרי זה הוא נדחה, כי הבעלים מתו, משכו העלים את ידיהם ממנו, נדחה, אז לכן זה נהיה פסול. שואלת הגמרא, מי דיהו טעם האלה לרב? למי אתה רוצה לתרץ? שהסיבה שבברייתא אם שחטו קורבן פסח בשביל אחד שכבר, בשביל חבורה שכבר משכו את ידיהם מהקורבן פסח, אז הקורבן פסח הזה פסולו בגופו. למה? כי הוא נראה ונדחה. לפי מי אתה רוצה את הרצת הזה? לפי דבריו של רב. רב הונא אמר רב. ואמר רב, בעלי חיים אינם נדחים. לפי דעתו של רב, כל זמן שהקורבן חי, הוא לא נחשב פסול. איך אמר רבי ישראל מסלנט? כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אין דבר כזה שהבהמה תהיה בחיים ואתה כבר אומר שהיא נדחתה. אין דבר כזה. בעלי חיים אינם נדחים. אז מה בכל זאת ההסבר? הרי יש כאן ברייתא שמפורש כותבת, אומרת, שאם יש לנו קורבן פסח, שהבעלים משכו את ידיהם ממנו והקריבו אותו, פסולו בגופו, יישרף מיד בימות החול. למה? הרי הוא מיועד לשלמים. אם הוא מיועד לשלמים, אז מה כל הבעיה, מה כל הבעיה להקריב קורבן שלמים אחרי תמיד שבין הארבעים? עבר מצוות עשה, זה לא אמור להיות פסולו בגופו, זה לא צריך להיות יישרף מיד, כמו שביארנו. אלא, אמר רב פאפה, מנסים לתרץ עוד תירוץ אחר. המאני, הברייתא לא תתלך לפי מיני, היא נאמרה, לפי דעתו של רבי אליעזר היא. דאמר, וכן השוחט אחרים לשם פסח פסול. מה אתה אומר? קורבן פסח. שלא ראוי להיות פסח, למה? כי משכו בעלים את ידיהם ממנו, הופך להיות שלמים, נכון? עכשיו פה, את הקורבן הזה, לשם מה הקריבו אותו? הרי זה ששחט את הקורבן לא ידע שמשכו הבעלים את ידיהם ממנו. אז הוא שחט את הקורבן הזה לשם פסח. אז בעצם יוצא שהוא שוחט קורבן שלמים לשם פסח. לפי דבריו של רבי אליעזר, הקורבן הזה פסול. השוחט אחרים לשם פסח, בערב פסח, פסול דאבלי, פסולו בגופו, לכן נשרף מיד. שואלת הגמרא, רגע, 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 רבי אליעזר, זה שהוא אומר שהשוחט, קורבנות אחרים, בערב פסח לשם פסח, הקורבנות האחרים האלה נפסלים, זה דבר אחד שהוא אומר, אבל יש דבר נוסף שרבי אליעזר אומר, והיא רבי אליעזר היא, למה רק אתה אומר שהקורבן יהיה פסול? תגיד שזה ששחט את הקורבן יהיה חייב חטאת, כי הרי שחט את הקורבן הזה בשבת. כי היא רבי אליעזר חטאת נמי מחייב, דלת לילה רבי אליעזר טועה בדבר מצווה פטור. הרי אנחנו אמרנו שאם הכהן הרי לא, השוחט ששחט את הקורבן פסח, הרי לא ידע שהקורבן פסח הזה משכו הבעלים את ידיהם ממנו. הוא שחט את הקורבן פסח הזה, הוא היה סבור שיש עליו, כל החבורה עדיין מנויה עליו. ובעצם הבעלים משכו את ידיהם, אז מה אתה אומר? הקורבן הזה הפך להיות שלמים. והוא שחט את השלמים לשם פסח, הבנתי. רגע, אז הוא טועה בדבר מצווה. אז הקורבן הזה פסול, זה ברור. רק אתה אומר שהפסול הוא פסול בגופו. למה? כי לפי רבי אליעזר, שאר קורבנות ששחטו אותם לשם פסח בערב פסח, פסולים. אבל למה אתה אומר שהוא פטור? כי הוא לא ידע, הוא כן ידע, מה זה משנה? הוא טועה בדבר מצווה, לפי רבי אליעזר, טועה בדבר מצווה חייב. אז למה כתוב במשנה שהוא יהיה פטור? אז לא יכול להיות שהמשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי אליעזר, אלא אם כן, אנחנו נמצא איזשהו טענה, שזה מה שאנחנו בעצם הולכים עוד מעט למצוא, שסובר מצד אחד כמו רבי אליעזר, שאם שוחטים שאר קורבנות בערב פסח לשם פסח, כמו פה שהוא שוחט בעצם קורבן שכבר נהיה שלמים, כי הרי משכו בעלים את ידיים ממנו, הוא שוחט קורבן שלמים לשם פסח בערב פסח, לכן הקורבן פסול מצד אחד כמו רבי אליעזר, מצד שני הוא יסבור כמו דעתו של רבי יהושע, שזה רבי יהושע הוא זה שסובר, שטועה בדבר מצווה פטור, וזה הסיבה שהמשנה שלנו פותרת, וזה באמת אנחנו תכף נמצא. אלא תרגם, זה מה שהגמרא עכשיו מוצאת, אלא תרגם הרב יוסף ברד רב סל החסיד הקמיד רב פאפה, וזאת התשובה שנשארת, זו התשובה במסקנה, המני, הבית הזאת היא כמו מי נשנתה, כמו יוסף בן חונאי היא. מה אומר יוסף בן חונאי? מזוג בין שתי הדעות. מצד אחד הוא סובר כמו הרבי אליעזר, ששאר זבחים שנשחטו בערב פסח לשם פסח פסולים, ולכן פה שהמותר פסח, בגלל שהפסח הזה משכו בעלים את ידי ממנו, הוא הפך להיות שלמים, אז הקורבן הזה הוא בעצם שלמים, שחטו אותו לשם פסח, הוא פסול לפי דעתו של רבי אליעזר, מצד אחד. מצד שני, זה ששחט יהיה פטור, כי הוא טועה בדבר מצווה, בזה יוסף בן חונאי, בזה, איך קראו לו, יוסף בן חונאי, כן, סובר כמו דעתו של רבי יהושע, שבאמת יהיה פטור, ולכן מסתדר טוב דברי הברייתא. דתנן, יוסף בן חונאי אומר, קורבנות הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, פסולים. נשחטו קורבנות לשם פסח בערב פסח, או קורבנות נשחטו לשם חטאת בשאר ימות השנה, שחטאת שנשחט שלא לשמה פסול. אז שאר קורבנות שנשחטו לשם חטאת, לפי דעתו של יוסף בן חונאי, גם יהיו פסולים. אותו דבר, קורבן פסח בזמנו שנשחט שלא לשמו פסול, שאר קורבנות שנשחטו בערב פסח לשם פסח, פסולים. אז פה בעצם, במילים אחרות, לא ניכנס כרגע לכל ההרחבה של הנושא, אבל בצורה מאוד מאוד, אם אנחנו מתמקדים, בעצם יוסף בן חונאי סובר כמו רבי אליעזר, ששאר קורבנות שנשחטו לשם פסח בזמנו, פסולים. מצד שני, כן, אלמה פסולו בגופו היא, משום מה אחי יישרף מיד, בעצם הפסול הזה הוא פסול בגופו של הקורבן, ולכן אפשר לשרוף אותו בימות החול מיד, אבל הוא בפטורי, לעומת זאת, בגלל שהבן אדם טועה בדבר מצווה, פה יוסף בן חונאי סבר לה לא כמו רבי אליעזר שטועה בדבר מצווה חייב, אלא הוא סובר כמו רבי יהושע שטועה בדבר מצווה פטור. זאת התשובה וזאת המסקנה. גמרא תכף תנסה להביא תשובה אחרת, אבל גמרא תדחה את זה. אז אם כן, הייתה לנו פה שאלה. יש כאן שני אמוראים שאומרים שכשיש קורבן מסוג אחד, נאמר פסח, והוא כבר לא ראוי לפסח, והוא הופך להיות שלמים, או קורבן אשם, שכבר לא ראוי להיות אשם, אלא אמור להיות בסוף קורבן עולה, לא צריך לעקור אותו מהקורבן הראשון שהוא היה בו, אלא הוא מעצמו הפך להיות הקורבן מהסוג השני. לא בעיה קירה. ומתמודדו מול ברייטה, שאומרת שקורבן פסח ששחטו אותו, ונודע שבעלים משכו את ידיהם ממנו, ולא היה לקורבן פסח הזה מנויים, אז הוא פסול. כתוב שזה פסול לגוף. נשאלת השאלה למה? אם זה פסול, אם זה מותר הפסח, אם הכהן היה שואל לפני כן, מה אני עושה עם הקורבן הזה? והיו אומרים לו, תשמע, הקורבן הזה, הבעלים משכו את ידיהם ממנו, אז הקורבן הזה כבר לא היה ראוי לפסח, למה הוא היה ראוי? להיות שלמים. אז אם כן, הקורבן הזה בעצם, יש פה, הוא אמור להיות שלמים. אז בעצם זה הנושא שלנו, האם צריך עקירה או לא צריך עקירה. אז אם כאן כתוב יישרף מיד, זה אומר שיש בו פסולו בגופו. אז לכאורה אנחנו הבנו מה הסיבה שזה פסולו בגופו, כי כן צריך עקירה, ולא כמו שהמוראים אמרו שלא צריך עקירה. צריך עקירה, ובגלל שצריך עקירה, אם כן יוצא שכל מיני שלא עקרו מהפסח הזה, שם פסח ממנו עדיין נקרא קורבן פסח, ששחטו אותו בלי בעלים, שלא לא לבעליו, ולכן הוא פסולו בגופו. אבל אם זה נכון מה שאמרו האמוראים, שלא צריך חקירה, ועצם זה שהקורבן פסח הזה, הבעלים משכו את ידיהם ממנו, הוא כבר הפך להיות שלמים, אז בעצם שלמים ששחטו אותו בזמן של קורבן פסח, לא אמור להיות פסולו בגופו, למה זה נפסל? התשובה היא, מכיוון שזה הפך להיות שלמים, ששחטו אותו לשם פסח, כי זה ששחט את הקורבן לא ידע שהבעלים משכו את ידיהם ממנו, אז הוא שחט את זה לשם פסח. השלמים שנשחטו בזמנם לשם פסח, פסולים. אז אתה שואל, למה השוחט יהיה פטור מחטאת הזה ששוחט את זה בשבת? מכיוון שאנחנו סוברים כמו רבי יהושע, שטועה בדבר מצווה פטור, כי בעצם יש לנו דעתו של יוסף בן חונאי, שמשלב בין שתי הדעות. מצד אחד הוא סובר שאם שוחטים קורבן, שר קורבנות לשם פסח בערב פסח, הקורבן פסול, מצד שני הוא סובר כמו דעתו של רבי יהושע, שטועה בדבר מצווה הוא פטור. הגמרא מנסה להביא תירוץ אחר ודוחה את זה, ובזה נסיים את השיעור ואת הפרק. רב אשי אמר, רב דאמר כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. רב באמת סובר שלא צריך עקירה, לא צריך לעקור את האשם ולהפוך ולשחוט את, במיוחד את הקורבן לשם עולה, אלא סתם אשם שמיועד להיות עולה כי התכפרו בעליו, הוא כבר עומד להיות עולה. ואותו דבר גם קורבן פסח, שהוא כבר לא ראוי להיות קורבן פסח, כי משכו בעליו את ידיהם ממנו, והוא כעת עומד להיות קורבן שלמים, הוא כבר נחשב קורבן שלמים. כך סובר רב. אז אם כן תשאל, למה כששחטו קורבן פסח, שבעליו משכו את ידיהם ממנו, למה הפסול שלו הוא כל כך חמור שיסרף? הרי סך הכל זה הפך להיות קורבן שלמים, לא צריך הכירה. קורבן שלמים, מה הבעיה בזה ששחטו אותו? כי שחטו אותו אחרי קורבן תמיד שבין הארבעים, זה לא פסולו בגופו? למה באמת יישרף מיד? התשובה היא באמת לא יישרף מיד. יש טענה שסובר יישרף מיד, נכון, אבל רב סובר כמו טענה אחר. רב סובר כמו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה הוא אומר? ככה, שחטו קורבן פסח, שמשכו הבעלים את ידיהם ממנו, שאין לו בעלים. אז תלוי. אם יש שהות ביום, אם היה מספיק זמן, לידי משכו בעלים את ידיהם או שמתו או שנטמעו, מתי היה לכם, לאותו שוחט ששחט את הקורבן פסח, היה לו מספיק זמן לברר האם יש לקורבן פסח הזה מנויים, או שמשכו הבעלים את ידיהם ממנו, והוא לא בירר, זה לא נקרא שהוא טועה, זה נקרא סתם שוגג. ולכן, הוא שוגג מצד אחד, בזה שהוא הקריב קורבן, שהוא היה צריך להקריב אותו, הוא היה צריך לא לשחוט את הקורבן הזה, מכיוון שאין לו בעלים, והוא בכל זאת שחט את הקורבן. אז לכן, מצד אחד, הקורבן הזה פסול. מצד שני, מכיוון שבשגגה הבן אדם הזה שחט בשבת, שחיטה שלא לצורך, הוא יהיה חייב חטאת. אבל אני לא אומר יישרף מיד הקורבן הזה, אלא ותעובר צורתו ויוצא לבית השריפה. אני כן צריך לחכות שיהיה לו עיבור צורה, דיינו לחכות שיפסל, שהוא יעבור עליו לילה והוא ייפסל בלינה, ורק אז אני אשרוף אותו. מה הסיבה? אז הגמרא מבינה שלכאורה, בגלל שזה כמו דבריו של רב, שהקורבן פסח הזה אוטומטי הפך להיות קורבן שלמים, ברגע שהבעלים התחרטו וחזרו בהם והם לא מנויים עליו יותר. מה איתם? עליו משום דלא בעיה עקירה, כי לא צריך לעקור אותו מפסח לשלמים, אלא הוא כבר הפך להיות שלמים שנשחט אחרי תמיד שבין הארבעים, אז עברו על המצוות עשה שאסור לשחוט אחרי תמיד שבין הארבעים, קורבן שלמים. אז אם כן, יש לנו לכאורה דעה שסוברת כמו דבריו של רב. דוחה הגמרא ממאי, מי אמר שזה הסיבה שרבי שמואל סובר שהקורבן הזה, הפסול שלו לא בגופו, מכיוון שהוא נחשב קורבן שלמים ששחטו אותו אחרי תמיד שבין הארבעים. לא חייב להיות. יכול להיות שגם רבי ישמעאל סובר שהקורבן הזה כן צריך עקירה. דהיינו, שכל זמן שלא עקרו ממנו שם פסח, הוא מיועד עדיין להיות קורבן פסח. אז אתה שואל, רגע, אבל אם הוא מיועד להיות קורבן פסח ושחטו אותו שלא למנויו, אז זה פסולו בגופו. למה אתה צריך בכלל לחכות שיעבור לילה? הוא פסול, תשרוף אותו מיד. אומרת הגמרא, יכול להיות משום לסבר לה כתנה דבי רבא ברבוע, כמו התנה שהביאו בבית מדרשו של רבא ברבוע, דאמר אפילו פיגול, שזה הפסול הכי חמור שיכול להיות, ששחטו קורבן או שעשו אחד מהעבודות של הקורבן מתוך כוונה שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, למשל קורבן שלמים שנאכל יומיים, שהוא יאכל, מקריבים אותו לשם זה שהוא יאכל ביום השלישי, שאז הקורבן הזה פסול בגופו בוודאי. אפילו קורבן כזה, נעמי באי אבור צורה. גם הוא צריך להמתין עד שהוא ייפסל בלינה, עד שיעבור, עד שיהיה בפועל נותר, עד שיעבור עליו הזמן שהוא כבר לא ראוי לאחל. למה? דאליף, הוא לומד גזירה שווה, אבון שכתוב בפיגול, מהאבון שכתוב, מהמילה אבון שכתוב לגבי נותר. בכל אופן, התנא הזה סובר, שאפילו פסולה בגופו, צריך להמתין עד שיעבור עליו לילה בשביל לשרוף אותו. אז אולי בשביל זה, הוא כותב כאן שגם קורבן פסח שנשחט, שלא היה לו מנויים, צריך לחכות עד שיעבור עליו, עד שיפסל בלינה, עד שיעבור עליו לילה, ורק אז יהיה אפשר לשרוף אותו. לא חייב להיות שהסיבה שצריך חיבור צורה, כמו שזה נקרא, זה מכיוון שזה קורבן שלמים, כי זה לא צריך חקירה. יכול להיות שזה לא קורבן שלמים, יכול להיות שזה באמת כן קורבן פסח. אז אתה שואל למה לא יישרף מיד? כי גם פיגול לפי דעתו לא יישרף מיד, כי אפילו פסולו בגופו, צריך להמתין שיעבור עליו לילה, ורק אז אפשר לשרוף אותו. והגמרא עוד מוכיחה את זה. די לא תימה אחי, אם לא תסביר שזה הטעם של רבי ישמעאל, אז נטמעו בעלים, מה יקל למימר? מה, אם הבעלים היו טמאים טמאי מת, מה, זה הסיבה שהקורבן פסח הזה הפך להיות קורבן שלמים? מה הקשר? הפוך. אם הבעלים נטמעו טומאת מת, אז הקורבן פסח הזה מיועד לקורבן פסח שני. ודאי שלא יעקר להיות קורבן שלמים. ודאי בעיה, קירה, כמו שאמרנו, דאמר רבי חייא בר גמדא, נזרקה מפי החבורה, עדיין שבדבר הזה הסכימו כל החכמים, שכגון שהיו בעלים טמאי מת וניתחו לפסח שני, במקרה כזה, כולם מסכימים שקורבן פסח, אפילו שעבר זמן של י"ד בניסן, עדיין הוא מיועד להיות קורבן פסח, והוא לא הפך להיות קורבן שלמים, ובשביל שהוא יקשר לשלמים צריך במפורש להקריב אותו לשם שלמים. אז אם כן רואים מפה, שבתמי מת, אין אף אחד שיסבור שלא צריך עקירה מפסח לשלמים. כולם יודעים שזה מיועד להיות קורבן פסח עדיין. אז למה אם שחטו קורבן פסח והתברר שנטמעו הבעלים, אתה אומר שהקורבן פסח הזה צריך עיבור צורה. צריך להמתין עד שיהיה לילה ורק אז לשרוף אותו. למה? הוא הרי כבר עכשיו פסול בפסול הגוף, כי הרי זה לא קורבן שלמים. זה ודאי קורבן פסח, כי הבעלים מייעדים אותו לפסח שני. פסח שנשחט לשם טמאים, שהבעלים שלו טמאים, אמור להיות פסולו בגופו, ודאי אמור להישרף מיד. למה בכל זאת אתה אומר שהוא צריך עיבור צורה? כי לפי דעתו של רבי ישמעאל, הוא סובר שאפילו פיגול, אפילו פסולים בגופו, בכל זאת צריך, צריך עיבור צורה. אז אם כן, לא זה הסיבה של רבי ישמעאל, שבשביל זה פסח שנשחט, והתברר שבעליו, שאין לו בעלים, שאין לו מנויים, זה הסיבה שהוא צריך חיבור צורה, אז בגלל שהוא הפך להיות קורבן שלמים, לא זה הסיבה, אלא באמת יכול להיות שכן צריך עקירה, ולהפוך אותו לקורבן שלמים כדי שהוא יהיה קורבן שלמים. ואם כן קשה, הקושייה מהברייתא על דבריו של רב, כי הרי בברייתא כתוב שאם שחטו קורבן פסח, שבעלים משכו את ידיהם ממנו, שחטו אותו בכל זאת, אז הוא פסול, פסול הגוף, למה פסול פסול הגוף? הרי מיועד להיות קורבן שלמים, ואם שחטו קורבן שלמים בערב פסח, אחרי תמיד שבין הארבעים, כל הפסול אמור להיות רק פסול צדדי, ואולי אמור להיות פסולו בגופו, אז למה יישרף? אלא מחברת הקדש אני בעיקר, חייב להיות ברור, כמו שתירוץ הקודם, כי יוסף בן חונאי היא, שהברירה הייתה הולכת מצד אחד כמו, הולכת כמו דעתו של יוסף בן חונאי, שמצד אחד הוא סובר כמו דעתו של רבי אליעזר, שאדם שמכיוון שהקורבן, הקורבן הזה הפך להיות קורבן שלמים. רבי אליעזר סובר ששלמים ששחטו אותם לשם פסח, פסולים. מצד שני הוא סובר כמו רבי יהושע, שטועה בדבר מצווה, פטור. אז לכן, הקורבן פסח הזה יש לו פסול גמור, והוא נשרף, אם זה היה בימות החול, באותו יום. מצד שני, הסיבה שהשוחט יהיה פטור, כי הוא טועה בדבר מצווה. הדרן הלך פרק אלו דברים, ועד כאן דף ע' ג'.